הולכים בחודשים של ישראל. אנחנו באים ללמוד בספר הזוהר הקדוש בתיקון למדבר. ואנחנו מסיימים היום בעזרת השם את תיקון למדבר. מה שלמדנו בפעם שעברה זה על עניין שבת בראשית, שהוא בעצם סוד המלכות, הספירה הראשונה ממטה למעלה, ויש בתוך היסוד של המלכות נקודה, ומי שמחלל את השבת בעצם פוגם באותה נקודה של היסוד של המלכות עצמה. זה נקרא להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים. זאת אומרת, לא לכבד את המימד. שבת זה לא זמן בלבד, זה מימד מיוחד, זה תא מיוחד שאסור לצאת ממנו או להכניס אליו דברים שהם לא מהמדרגה של עצמו. לכן גוי ששבת חייב מיטה, כי זה דבר שהוא זר למדרגה השבתית הזאת. הזוהר מכנה את הדבר הזה כנוכריה שנכנסת, שמכניסים נוכריה לרשותו של עם ישראל. זה נקרא חילול שבת, כלומר חילול הנקבה הזאת. ולכן צריך בראשית ירא שבת, אותיות יראה. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. כלומר, על ידי שמירת השבת אנחנו נמנעים מכניסה של אחיזה ביסוד של המלכות. ומי ששומר שבת יש לו כתר על הראש, כמו שנאמר במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הוא ממשיך לפרש את עניין הנקודה, למה המלכות נעשית בסוד נקודה אחור באחור. אנחנו יודעים שהמלכות נבנית. המלכות גמישה, והיא מתחילה מנקודות והופכת לפרצופים. גם מצד האחור וגם מצד הפנים. מה זאת אומרת שהמלכות נמצאת בסוד נקודה אחור באחור? כלומר, המלכות היא נקודה. עליה נאמר, אדם וחווה דהבו דו פרצופים. כמו אדם וחווה, שהיו בעצם סוד זון, זכר ונקבה, בעולמות העליונים, זה אירנפין ומלכות, ולכן הם נבראו בעצם דו פרצופים, אחור באחור, דבוקים בגב, כמו שני המאורות הגדולים, שנבראו בתחילה. לאחר מכן המאור הגדול נשארה השמש, והמאור הקטן הפך להיות בעצם הירח. אז המדרגה הזאת, עליה נאמר, סיהרה. סיהרה זה המלכות, זה לבנה בארמית, ירח, סיהרה. כלומר, כשאנחנו מדברים על המלכות, מפרינה אסטרולוגית, אנחנו מדברים על הירח. ואנחנו מתפללים תמיד שסיהרה, שהירח, תהיה באשלמותה. שהירח יהיה מלא, כלומר שיקראו לירח לבנה. מתי הירח הוא לבנה? כי ירח פירושו חלקים, לבנה פירושה שלמות. מתי זה קורה? כשיש גילוי של מוחין. כשיש גילוי של מוחין במידות, אז המוחין זה שתי אותיות ראשונות של שם השם, י' וה'. י' זה 10, ה' זה 5, לכן ב-15 בטו לחודש, הלבנה במילואה. רק בטו לחודש. למה בטו לחודש? כי זה י' כ'. תתוו, לא כותבים י' כ' בכוונה כדי לא לכתוב את שם השם, אז אומרים בעברית תתוו, זה אותו דבר, זה 9 ועוד 6, זה 15.
ככה סופרים את הזמנים?
ככה סופרים, לא אומרים י' כ'. היינו צריכים להגיד י' ד' וי' ה'. למה לא אומרים י' ה' ואומרים תתוו? כדי לא לומר את שם השם, כי זה כבר שם השם, שתי האותיות הראשונות. עצם זה שזה מוכין, י' זו חוכמה, ה' זו בינה, לכן הירח מקבל את הגדלות, וכשהירח מקבל את הגדלות הוא הופך להיות לבנה. גם אנחנו, חלקים חלקים חלקים, ברגע שאנחנו מקבלים מוכין דגדלות, כלומר שיש לאדם חוכמה ובינה, הוא הופך להיות שלם. אז אי אפשר לשני מלאכים, שהם זכר ונקבה זון, שהשתמשו בכתר אחד. כן? הגמרא במסכת חולין, דף סמך, אומרת שהירח בא ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להחליט, או השמש שולטת, או הירח שולט. אי אפשר ששני מלאכים ישתמשו באותו כתר. מה אמר הקדוש ברוך הוא לירח? לכי מעתי את עצמך, כלומר לכי תלבשי, מלשון מעתה, לכי תתכסי, לכי מעתי את עצמך, לא רק מלשון מיעוט, קטנות, אלא מלשון מעתה, לכי חסי את עצמך. מה זה אומר? זה אומר שהמעתה שנמצא כלבוש על הירח שומר את העולם היום, כיוון שהירח זה המלכות והמלכות זה מידת הדין, דינה דמלכות הדינה. העולם שלנו היום שמור מגילוי של מידת הדין כל פעם שיש חטא. אם הירח לא היה ממעט את עצמו, כל פעם שאדם היה חוטא, היה מקבל על הראש מיד. לכי מעתי את עצמך, פירושו של דבר שיש זמן לעשות תשובה. כי מאור החסד של שליש התפארת דזירנטין, שעלה בסוד אור חוזר, נתקן הכתר לשניהם, ואז נתמעתה המלכות בסוד נקודה אחור באחור. אז כל זה בעצם נגרם על ידי זה שהשמש עכשיו היא השולטת, כלומר מידת הרחמים, יותר ממידת הדין, וזה בעצם השילוב של מידת הרחמים במידת הדין. אז העולם עכשיו יכול להתקיים. אנחנו בפסקה השלישית, רזה דה, חילקו דפים. אין יותר? אז אין. רזדה, סוד זה שמפרש במאמר זה, לחכים מליבה התמסר. למי נאמר הסוד הזה? למי התגלה הסוד הזה? לחכמי לב. מה זאת אומרת חכמי לב? חכמי לב הם היכולים לתקן את המלכות שתהיה פנים בפנים. חכם לב זה חכם שיודע לממש את חוכמתו ולהוריד את החוכמה למדרגה של רגש, ולא רק למדרגה של שכל. רוב החכמים שאנחנו מכנים כחכמים הם חכמים בראש. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו חוכמה מסוג אחר, חוכמה שהיא מלובשת בחסדים. פירושו של דבר חוכמה מעשית. כולם בחוכמה עשית. אדם שיש לו חוכמה כזאת, חוכמתו מתקיימת. זו חוכמה אמיתית. זו חוכמה עליונה. חוכמה שאינה עליונה, זו חוכמה שהיא נמצאת רק במחשבה. נשארת במחשבה, בפוטנציאלים, ולא מתממשת. לכן האנשים שנקראים חכמי לב, יש להם גם חוכמה וגם לב. אז הם יודעים בעצם לאמן, כלומר, לאשר את מה שיש בשורש גם בתוצאה. במילים שלנו, הם לא נשארים ביוטקה, הם יודעים לעשות מיוטקה גם וווקה. ואז השם אחד הוא שמו אחד. אנשים כאלה, כמו בצלאל, כמו אהוליהב בתורה, הם האנשים שהיו מסוגלים לבנות, להקים את המשכן, כלומר לתרגם את הרעיון האלוהי של המידות התחתונות לבניין אמיתי, עשוי מחומר. זה נקרא אומנות. אומנות מלשון אמונה, היכולת לאמן, כלומר לתרגם, לאשר את מה שנמצא ברעיונות ולעשות מזה יצירה אומנותית. כלומר, להיות נאמן למקור. להזרים את הדם בתוך האורקים של המציאות. זה נקרא להתאמן. כמו שהאדם נכנס לאימון ומזרים דם, אותו דבר, האומן הוא הנאמן, בכל ביתי נאמן הוא. משה רבנו. אז מי זה האומן הגדול ביותר? הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך להיות נאמן לעצמו, לערכיו. אז הוא אימן את מחשבותיו וברא את העולם. ככה אנחנו צריכים להיות. המחשבה שלנו צריכה להוביל למעשים, ולא להישאר בקומת המחשבה בלבד. לכן זה מה שמתקן את המלכות. כי כדי לתקן את המלכות, המלכות נמצאת למטה, חייבים להגיע אליה. המלכות היא המימוש של הדברים. לכן היא נקראת אישה. אישה מממשת את מה שנמצא בפוטנציאל אצל האיש. היכולת של האישה היא בעצם להיות מסך שעליו יוקרן הסרט של החלק הזכרי. ולכן זה בונה את המלכות, זה מתקן אותה. תיקון פירושו להביא את האור במקום של הכלי. זאת המשמעות של התיקון בכל מקום. ואז היא הופכת להיות פנים בפנים. ואיך עושים את זה אנחנו כאן בעולם הזה? על ידי לימודם בסתרי תורה. מי שלומד סתרי תורה בעולם הזה, הוא בעצם מתקן את המלכות ומביא אותה ממצב של אחור, למצב של פנים. רבותיי, זה לא סתם מילים באוויר, זה אומר שמי שלומד סתרי תורה מקרב את הגאולה יותר מכל אדם אחר. וזה מה שאנחנו משתדלים בצניעות, בענווה, בסייעת הדשמיה, ללמוד בלימודים שלנו, כדי להכיש את הגילוי האלוהי בעולם הזה, קרי לתקן את המלכות. זה נקרא לימוד בסתרי תורה. למה דווקא סתרי תורה? כי סתרי תורה מתייחסים לרובד הפנימי ביותר כדי לגלות אותו בחוץ ביותר. הפנימי שמתגלה לחוץ, בעברית, אמונה. אמונה, שתי נקודות, פנים המתגלה לחוץ. זה התרגום של המילה אמונה. והיינו, כי דו איהו הבטראה. דלת וב. של מה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה דו פרצופים. מאיפה יצא הדו הזה, שאנחנו בעברית קוראים לו דו, כן? שאחרי זה תורגם לשפות זרות, דו, דוה, דוס, כן? כל הסיפור הזה הוא בא מדו. מאיפה יצאה הדו הזאת? מהיוד. היוד הראשונה, שהיא בעצם הגרעין של כל דבר בעולמנו, כמו טיפת זרע, שאני כותב אותה זה וו ודלת. יוד. ולכן הו' והדלת הם הדו. והדו הזה הופך להיות בעצם הו' נכנסת לתוך הדלת ובונה לי את האות ה'. וזו בעצם הנקבה. כלומר הנקבה היא במספר 10. כי זה ד' 6 וו', סליחה, ד' 4 וו' 6. 6 ועוד 4, 10. כלומר, מה שהיה לי בהתחלה ביוד, 10, מתגלה בפיתוח של היוד גם כן 10. 6 ועוד 4. ולכן זה נותן לי בעצם גמטריה 5, לכאורה, כי ה' זה 5, אבל בפנים זה 10. ולכן היא ספירה עשירית. ולכן כשאני כותב י' כ' ו' כ', זו הספירה האחרונה, הה' האחרונה הזאת, היא בעצם הספירה העשירית לכל הקומה.
זה בעצם איך היא פעקיה שלך, מה-10 תתחיל ה'.
כן. אז הבניין כאן זה בעצם להסתיר את המדרגה של עצמה שהייתה ו' ולגלות את הדלת. כלומר, הדלת היא המעטה של ה'. והדלת היא דלת, ולא דלד או דלד, כמו שאני שומע ישראלים אומרים. אין דבר כזה דלד, זה דלת כמו דלת. לכן היא הדלת של הכניסה אל כל העולמות העליונים ושל היציאה של כל העולמות העליונים אל עולמנו. אחרי י' כ' ו' כ' מתחיל בעצם עולמנו. לכן משתי אותיות דו. אבל אפשר לכתוב גם די. אולי הה זה לא ד' וה' אלא ד' וי' הקטנה. אז יש לקיחת חשבון, לא ניכנס לזה עכשיו, או שזה דו או שזה די. לכן אנחנו אומרים בערב שבת לך דו די. לך דו די זה לא סתם מדברים עם הדוד של הקדוש ברוך הוא, אלא או דו או די. ולכן באגדה של פסח, מי שלא מבין את זה, אז הוא חושב שזה סתם ארמית. הלחמה עניה די. אכלו אבהתנה בארעד מצרים. כן? זה הלחם שהיינו אוכלים שם. הזוהר אומר לא. הלחמה עניה, די אכלו. הם אכלו את הדלת ואת היוד. זאת אומרת שהם אפשרו לעצמם לצאת מהגלות לחירות. על ידי הבניין הזה. כי מה זה לצאת מגלות לחירות? כל יוד שהיא סגורה כמו שהיא כאן, היא בעצם נמצאת במצב גלותי, כי היא לא פתוחה. לא עשו ממנה כלום. לא פיתחו אותה. זה כמו רעיון שעדיין לא מומש. לכן צריך לפתוח את היוד, צריך פיתוח של היוד. כשאני פותח את היוד, אני מקבל ה. לכן אני חייב להגיע לה, שזו אות מצד הנקבה, שתגלה את מה שיש בי בפוטנציאל.
אז למה זה לא יהודה?
לעתיד לבוא, כתוב ביום ההוא יהיה. יהודה, יהודה, כמו שאתה אומר. כלומר, מה שנמצא בשורש, יהיה בתוצאה. ביום ההוא יהיה. אנחנו כבר בחדר שזה מתחיל להתממש. כן? למעלה כתוב אצלנו יהודה, יהודה. סימן טוב. אני פה כבר 26 שנה. כשהבאנו את הציור הזה, הוא היה י' כ' ו' כ', ולאט לאט הוא מתחיל להיות י' כ' י' כ'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לכן נעשה עוד האחרונה של השם הוויה. רוצה לומר, כשזון הם אחור באחור, אז המלכות היא בחינת עוד ד' וזעירן פין בבחינת עוד ו'. וכשהם מתייחדים, פנים בפנים, אז נכלל הוו שזה ירנפין עם הדלת של המלכות, והיא נעשית אות ה. מה שציירתי לכם פה. כן, זה נקרא ייחוד. הם מתייחדים, אחד נכנס בתוך השני. מי נכנס בתוך מי? הזכר נכנס אל תוך הנקבה. הזכר, וו, נכנס אל תוך הבטן של הנקבה, ואז יש לי את האות ה'. כלומר, האות ה, זה לא סתם נקבה, אלא זה זכר בתוך נקבה. זה כמו בטן, דלת, וזרע בפנים. הריון. לא בכדי מתחילה המילה הריון באות ה. דתרווה יויות, כי כשזון הם מתייחדים, אז נשלם זעיר אנפין לעשר ספירות. ובא, התעבידו חד, ועל ידי המלכות נעשו תשע ספירות של זעיר אנפין לעשר, ואז הם פרצו אחד שלם. כלומר, עשר ספירות, מדרגה של שורש, שמתגלה בתוצאה. במילים אחרות, ולצורך ההמחשה, תודה רבה. כתר מחוץ למערכת, כיוון שהיא כמו כתר על הראש, לא רולקס, כן? חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. באותיות י, ה, ו, שש ספירות, ה, אחרונה. י, כ, ו, כ. אז מה שהיה בהתחלה הראשונה, כי החוכמה היא ראשונה, הופכת להיות בעצם העשירית. אז איך קוראים למלכות? חוכמה תחתונה. חוכמה תתאה. אוקיי? וזה בעצם פרצוף שלם. פרצוף שלם פירושו של דבר שאין כניסה לחיצונים. במילים שלנו, אם אתה רוצה להיות שמור מחדירה של דברים זרים לחיים שלך, אתה חייב להיות שלם. אם אתה לא שלם, בכל מקום שחסר, כן, זה סקווט. נכנסים כל מיני כוחות זרים, חז ושלום. אז אסור להשאיר חללים ריקים בעולמנו, כי כל דבר ריק מתמלא במשהו. או בטוב, או חז ושלום הפוך. ואמר עוד, והי נקודה היא סתימה וחתומה. בשיט יומין דחול, אותה נקודה זו, שהיא היסוד של המלכות, יסוד דמלכות, היא סתומה וחתומה. מתי? בששת ימי החול. כלומר, אין גילוי ממשי בשישה ימים, אלא בשבת. השבת היא הגילוי.
אבל השבוע זה המימוש.
השבוע שייך לשבת.
מה שאני...
הוא מתפתח. אבל הוא לא יכול לגלות את הכל, כיוון שהוא חלק. כל יום מגלה רק זרוע אחת. החסד היא לא פרצוף. הגבורה היא לא פרצוף. התפארת כן, למה? כי היא כולה. אבל צריך לבנות אותה כולה. אם לא, זה רק נקודה. תפארת. יום שלישי בשבוע. בסדר, כתוב פעמיים כי טוב על יום שלישי, לא סתם. רביעי נקודה, זה לא פרצוף. חמישי נקודה, זה לא פרצוף. שישי נקודה, זה לא פרצוף. מלכות זה פרצוף. זאת אומרת שכדי לגלות צריך שלמות. אי אפשר לגלות בחלקיקים, בחלקים. לכן ימות החול, עם כל הכבוד, אם אתה לא רואה אותם כמכלול, אתה אף פעם לא תגלה את השורש היסודי הפנימי.
ימות החול שייכים חצי שבוע לשבת הקודם, חצי שבוע לשבת הבא.
אפשר לומר ככה.
כל השבוע
לשבת. אבל זה לא, אתה כאן מפריד בין שתי שבתות בעצם. לא. אין דבר כזה.
זה שבת אחת. אחד שייך לחוכמה, אחד שייך למלכות וכו'.
לא. לא, כי השבת היא שבת. זה שאתה קורא לה שבת לפני או שבת אחרי, זה רק בזווית ראייה שלך. זאת השבת. כלומר, היא בהתחלה ובסוף. זה כמו מעגל.
אם השלמות מונעת מכניסה של חיצונים, מה אני צריך, באיזה מצב אני צריך להיות כל השבוע?
כל השבת, השבוע אתה צריך להתחבר לשבת. היום יום שישי בשבת. היום יום ראשון בשבת. אתה צריך לראות שלמות. ואם אתה רואה חלקיקים, רק חלקים, אתה לא שלם במה שאתה עושה. אני רוצה לרדת לרזולוציה עוד יותר פרטנית. כשאתה למשל מפוזר בחיים שלך, שאנשים מפוזרים, כן, אפילו בשיעור אפשר לראות תוך 5 דקות תלמיד מפוזר או תלמיד שהוא קשוב. תלמיד מפוזר כל הזמן עושה דברים, כל הזמן נוגע בדברים, כל הזמן, כן? תלמיד קשוב זה תלמיד שאתה רואה אותו מעוגן בתוך השיעור. אז אפשר לראות את זה, זה לימוד של שפת גוף. שאנשים שלא יכולים שנייה אחת להפסיק לדבר או לעשות משהו, לזוז, לקום, לרדת, כן? כי אין ייחוד לזון הגדולים בכל ימות השבוע. כלומר, אין חיבור אמיתי, לא יכול להיות חיבור כזה, כי אין גדלות. זה נקרא קטנות. מה זה קטנות? כשאתה רואה כל דבר לבד. אתה לא יודע מכלול. אתה לא יודע לראות בגדול. בעיה אחת עכשיו עושה לך משהו בראש, כל העולם שלך הפך להיות אותה בעיה. אי אפשר לחיות בצורה כזאת. יש אנשים שכל דבר קטן הורס להם את הכל. מסוכן לחיות בצורה כזאת. כדי להימנע מדבר כזה, צריך להיות רחב יותר. וכל הזמן לקחת בפרופורציה את הבעיה ולמקם אותה. ואתה תראה בסופו דבר שאתה, כשאתה מתרחק, הנקודה היא סתם נקודה בתוך מכלול שלם. אז לא הכל עבוד. כן? אז אנחנו, יש לנו נטייה לקחת נקודה בחלל ולהכניס אותה לתוך העין. כשאני לוקח את הנקודה ומכניס לתוך העין, אני רואה רק את הדבר הזה. ואפילו את הדבר הזה אני כבר לא רואה, כי הוא כל כך קרוב, שאני כבר הלכתי לאיבוד שם.
אפשר ללמד את זה או שזה באישיות של האדם?
אפשר ללמד את זה, זה מה שאני עושה עכשיו.
כן.
הדאו דכתיב, זהו שכתוב, יהיה סגור ששת ימי המעשה. לכן אין פתיחות אמיתית בששת ימי המעשה, אלא למי שחי כבר בימי המעשה, כמו בשבת. ואז הוא הפך את החיים שלו ליום שכולו שבת. כמו שיהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם, שזה קרוב. הוא מפרש, במאי, במה נקודת היסוד במלכות סתומה, כשהיסוד של המלכות סתום, זאת אומרת שהיא לא רוצה להתחבר אל הזכר, כן, האישה מתרחקת מבעלה, אז היא סוגרת, גן נעול, אחותי חלה, ואומר באות וב, מה סוגר שם? האות וב בשם הוויה, שהוא זעיר אנפין בעלה, השומר אותה מאחיזת הקליפות. כלומר, יש הבעל, שאיפה הוא נמצא, כשציירתי לכם את האות ה, הוא נמצא בכניסה. כל החלק הזה, זה החלק הפתוח, נכון? אי אפשר להיכנס מפה. אז מי שומר בעצם את דרך הכניסה של אשתו? הגבר. שלא ייכנס גבר אחר. רבותיי, זה עמוק מאוד, זה חלק מהקנאה שיש לגבר כלפי אשתו. שזו קנאה של קדושה. לא צריך להיות בצורה אובססיבית וחולנית, אבל היא קיימת, והוא צריך לשמור אותה, זה התפקיד שלו, מאחיזת הקליפות, מכניסה של דברים זרים. אם חז ושלום דבר זר, גבר אחר נכנס בפנים, זה נקרא חילול שבת. לחלל שבת זה לא לעשות סתם שטויות ולקחת רכב בשבת, צריך להבין בעומק מה קורה.
זה פגיעה בשלמות.
זה פגיעה באשתו. זאת אומרת, זה הבאת אשתו לגבר אחר. והיינו, בית סתים באת וב. כלומר, האות בית, אותו דבר. סתומה באות וב. נכון? כשאני סותם את האות בית עם הוו, זה מם, זה סגור. או שיש קצת פתח קטן, ואז זה הופך להיות מם. או מם סגורה, או מם פתוחה. סליחה. מתי היא פתוחה? בערב שבת. לכן, כשאתם אומרים בורא פרי הגפן, היום בלילה, בערב שבת, לפני המשך הקידוש, באמצע אומרים בורא פרי הגפן. בזמן שאתם אומרים בורא פרי הגפן, בתוך המחשבה צריך לראות את האות המם הזאת שעכשיו נפתחת. זה אחת הכוונות, כן? אני נותן לכם עכשיו סוכריה. אחת הכוונות של ערב שבת זה ברגע שאתה אומר בורא פרי הגפן, תכוון על מם פתוחה. כי עכשיו היא נפתחת. השבוע היא הייתה סגורה. כן, הייתה שאלה?
בבוקר
היא כבר פתוחה, כי הזיווג כבר היה בלילה, אז כל כולה כבר אין פחד.
המצב של האישה עם גבר אחר.
כן.
בעצם זה המצב של עם ישראל במשר.
נכון. אלפי שנים. נכון. לכן אני כל הזמן מדגיש את חומרת המצב הגלותי של עם ישראל. ישראל בגלות זה פשוט נתינת עצמה לגבר אחר. חז ושלום. אפשר גם משני הצדדים. או שהגבר נותן לאישה נוכריה, שזה מה שעושה יהודי שמשלם מיסים בארץ אחרת. הוא נותן מדמו, דמו זה זרעו, למדינה זרה למדינה שלו. לשלם מיסים בארץ ישראל, במדינת ישראל, זה בעצם זיבור. בין יסוד ומלכות. ולכן צריך לקחת את זה כדבר של שמחה, ולא כבזבוז כסף. כן, אם עכשיו חייל יש לו נשק, זה בזכות המיסים שאני משלם. אז צריך להיות בשמחה, שהוא מגן דרך הדבר הזה על מדינתי, על עמי, ועל כל המנגנון שקורה כאן. בחוץ לארץ זה פשוט זרע לבטלה, זרע בגוף של אישה נוכריה.
שיצקת את זה קודם, וכאילו נתת גם אחריות על הגבר.
נכון, אני נותן אחריות גם על הגבר וגם על האישה, לכן אמרתי שזה נראה משני הכיוונים.
איך הקשת
למנם
והשבוע והימים?
הסברתי שוו זה ימות השבוע, לכן זה סגור. בשבת הוו נותן פתח לאשתו, כי בשבת חייב שיהיה זיווג. זיווגם של תלמידי חכמים, זה פשוט מערב שבת לערב שבת, ואז זה פותח את הסגירה. הבית זה כל הבניין של העולם, כל הדואליות של העולם הזה. לכן, לפני שאברהם נעשה אברהם, הוא היה עבר סגור. ואסור לקרוא לו אברהם, ככה אומרת הגמרא. אסור לקרוא לאברהם, אברהם. למה? כי אין בעצם את המנגנון של הזיווג שציירתי פה. לכן לא קוראים לבן אדם אברום, לא אברהם, כן? ועוד פחות מזה אבי. אלא אברהם. ההי הזאת נותנת לו פתח ושפע בכל התחומים. לכן הבית סתומה באות וב. בשית ימי דחול, בשישה ימים, והבית שהיא סוד המלכות, כלומר כל בריאת העולם. זה המלכות, בית של בראשית. ונקודה שבתוך האות בית, זאת אומרת היסוד של המלכות, כן? שאני כותב בית עם הדגש בפנים, המפיק הזה, כן? זה היסוד של המלכות. היא המלכות והיא היסוד בפנים. היא סתומה באות וב בששת ימי החול. צריך לסגור אותה בששת ימי החול, כי יש סכנה. כי בששת ימי החול אנחנו בקיצוניות. אמרתי לכם, יום א' זה רק חסד. יום ב' זה רק גבורה. אי אפשר. צריך שתהיה שלמות. לכן כל ימות השבוע זה סגור. למה? מחמת פחד אחיזת הקליפות. שלא תהיה כניסה לכוח זר. אל תוך המנגנון של הקדושה הזאת. וזה בעצם כל הנושא הפנימי של חילול שבת, זה חז ושלום לחלל את הגוף של האישה, לא רק בזוג, אלא האישה ככנסת ישראל, שהיא חז ושלום אסור לה להיפתח לגבר אחר, לא יהיה אלוהים אחרים, על פניי. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תרגום למציאות למטה, לא יהיה לך גבר אחר חוץ ממני. זה מה שאומר הגבר לאישה, הרי את מקודשת לי. מכל הנשים בעולם, את שלי ואני שלך. בסדר? מה ההתפרצות?
איך אנחנו מבחינה פוליטית מכניסים גופים זרים לתוך הכנסת? כאילו, אם אני הולך את זה עד הסוף.
אתה צריך ללכת עד הסוף, זאת מחלה נפשית, שאנחנו צריכים להתגמל ממנה. התרגלנו במשך 2000 שנות גלות להיות בקרבת זרים, ואנחנו חושבים שגם כשחזרנו לארץ ישראל, אז צריך להכניס לתוכנו קצת זרות. לכן זה לוקח זמן כדי להתפטר מהמחלה הזאת, ואתה צריך לפעול כדי שהחברים שלך יבינו את זה. פשוט מאוד. ואנחנו צריכים לפעול כדי שהחברים שלנו יבינו את זה, שאין כניסת זר בתוך עולמנו, צריך להתפטר מכל הקליפות הללו. וביומה שביעה, מה קורה ביום השביעי? ביום השביעי שהוא שבת, שהחיצונים תמונים בנוקבד תהומה רבה ואין פחד של אחיזתם. מה קורה כשאתה חי במדרגה של שבת? הקליפות לא יכולות להיכנס. אז איפה הן נמצאות? בחוץ. המצב שלנו היום בכנסת הוא מצב טוב ביחס למה שיהודי חווה בגלות. כי שם אין לו פה בכלל לפתוח. כי כל הממשלה שלו זה ממשלה של גויים, והוא משתמש בכסף של גויים, ואין לו כסף של עצמו, אין מלכות, אין לו צבא של עצמו, אין מלכות, אין לו שלטון של עצמו, אין מלכות, אין עצמאות. אדם שירצה לפתח חיים יהודיים בחול, מכניסים אותו לכלא, נכון? זאת אומרת שהמצב שלנו עדיין פה בסדר, לא טוב מאוד, אלא חצי. לאט לאט. אמרתי בתחילת דבריי שהמלכות מתפתחת. צריך לעזור לה להתפתח על ידי זה שמנקים אותה מכל החיצוניות. לכן, התפתחת לקבלה לבעלה. אז מה קורה ביום השבת? האישה נפתחת אל הבעל. כלומר, נפתח היסוד של המלכות לקבל את בעלה בסוד הייחוד. כן, אז הוא מזמין אותה. לך דודי לקראת קלה, הוא הולך לכיוון שלה, וגם הוא קורא לה, בואי קלה, בואי קלה.
זהו.
אז משני הכיוונים, אחד נמשך לשני. גבר לא יכול לאנוס את אשתו, אלא צריך להזמין אותה, והיא לא יכולה לבוא בכוח, וגם היא, כן, לא תכריח אותו, אלא יש רצון משני הצדדים. אז הקדוש ברוך הוא משתוקק לזיווג עם כנסת ישראל, וכנסת ישראל משתוקקת לקבל את האור של הבעל, קודשא בריך הוא. וזה נקרא ייחוד. הייחוד הזה הוא בניין שמשלים אותו ואותה. אותו כיוון שהוא 9 ספירות בלעדיה הוא רק 9 ולא 10, והיא בלעדיו 1 וחסר לה 9. ולכן הוא לבד חולה, היא לבדה חולה. שניהם ביחד גאולה. אפשר לעשות מזה שיר. והוא ייחוד העליון של זון הגדולים. אז מתי זה זון הגדולים? מה זה זון הגדולים? שהכל עכשיו בגדלות. אין פחד כבר. בשבת צריך להרגיש גדול. יש אנשים שגדלים פיזית בשבת. זה לא צחוק. יש רב גדול שכתב ספר שנקרא סידורו של שבת. התלמידים ראו שהוא בשבת מוזר, הוא גדול יותר. ואחרי כמה שנים התלבטו והחליטו ללכת אליו במוצאי שבת כשהוא מתפשט. והלכו בכוונה, חיכו שהוא יתפשט. וברגע שהלכו וראו שהוא יתפשט, קראו לו, אמרו לו, יש משהו דחוף. הוא לבש את אותם לבושים, היו עליו כמו שלומפר. ראו שהוא באמת בשבת היה גדול יותר, פיזית. אז כמובן צריך להבין את הדברים בשורש. זה אומר שבשבת אנחנו אמורים לגדול לא רק בפנימיותנו, אלא גם בחיצוניותנו. היום, לצערנו, אנחנו רואים רק חיצוניות, אז לא רואים כלום. אבל כשנראה את הפנימי בחיצוני, נראה את הדברים עולים בשבת. כשאתה תברך, אתה תראה ניצוצות. היום אתה לא רואה כלום. ובגינדה, ובשביל זה, הייחוד הנעשה למעלה בשבת, זיווגה דתלמידי חכמים משבת לשבת. לכן זה הייחוד האמיתי של תלמידי חכמים, מערב שבת לערב שבת, מליל שבת לליל שבת. על ידי זה, וירתי נשמתים קדישין חדתין לבניו. מי שמזדווג בערב שבת כדי להוליד תינוק, התינוק שיוולד, יש לו נשמה מעולם גבוה ביותר. הם יורשים נשמות קדושות חדשות לבנים שלהם, מייחוד זון הגדולים. כלומר, התינוקות שנולדו לכם, כשהייתם עם האישה בימות החול, זה לא אותם תינוקות שבאו מזיווג בליל שבת. נשמות גבוהות מאוד של זון הגדולים. אז תגידו לי, אז מה זה עבוד? לא עבוד? ההמשכיות, גם כשכבר יש ילדים והזיווג לא כדי להביא ילדים, בזמן הזיווג בליל שבת צריך להמשיך לא רק לאישה לכוון שאתה עכשיו ממתק אותה, אלא להמשיך את הכל לילדים, כי היא קשורה לילדים, ואז אתה יכול לגדל את הילד שלך כאילו אתה משחזר את הזיווג הראשון. ובגינדה, ובשביל שהמלכות היא שמורה על ידי בעלה בכל ימות החול, לכן היא נקודה של היסוד המלכות. ככה היא נקראת. איך היא נקראת? בתולה ואיש לא ידע. מה זה בתולה ואיש לא ידע? אם היא בתולה, משמע שאיש לא ידע. אלא... כן. יפה מאוד. בלי להיכנס לפרטים, בזמן התנך, וגם היום בכמה קהילות, במקום שתהיה ביאה רגילה מלפנים, יש ביאה מאחור, ואז האישה כאילו בתולה. אבל כשהתורה אומרת ואיש לא ידע, זה לא מקדימה ולא מאחור. זאת אומרת שזו אישה שנשמרה מכל הצדדים. ואיש לא ידע, דהיינו איש הבליעל. אותו איש כאן זה לא סתם איש, אלא כאן זה איש שאתה יודע מראש, גם היא יודעת מראש, שאין איתו שום עתיד. למה? כי הוא לא יכול לעלות. הוא נקרא בלי יעל. אז בעברית מודרנית, כשאתה אומר איזה אדם בלי יעל, אתה חושב שזה מילה אחת, כן? איזה בלי יעל, כן? ילדי בלי יעל. אנשי בלי יעל. אבל אם תתמקדו במילה, אתם תבינו שזה בעצם איש או דמות גברית שאין לה עתיד, שאי אפשר לעלות. אין לה עלייה, אין לו עלייה. ולכן את סתם מבזבזת את הזמן שלה. והוא נקרא סמך מם, כן? חז ושלום. שלא ייגע בה. שאסור לו לגעת בה, אסור לה לתת לו לגעת בה. כד אי גל נעול. אז מה היא צריכה לעשות? להיות גל נעול, מעיין חתום. כשיסודה נקרא גל, למה היסוד שלה נקרא גל? כי משם יש גילוי, משם נכנס הגלגול. לכן החלק התחתון של האישה נקרא גל, והוא צריך להיות נעול, כלומר, המעיין של האישה, אותו איבר פנימי, צריך להיות חתום, נעול, סתום. אלא עד דהתפתחת לבעלה. כלומר, היא צריכה להיפתח רק למי ששייך לה באמת. מכאן אתם מבינים שאו בעל, שיש לו עלייה, או בלי יעל. הבנתם? כלומר, או שזה בלי יעל עם ההוא, שאין איתו עלייה, או בעל, שזה בעצם מי שכן יש איתו עלייה. עד שהיא נפתחת לבעלה בשבת. וזה הסוד בשבת. וחד היא סתימה וכשהיא סתומה, התקריאת יראה בכל שיט יומי דחול. כלומר, כשהאישה הזאת יש לה יראת השם, וזו ראשית חוכמתה של האישה, ראשית חוכמה יראת השם, אישה שהיא יראה את השם, היא תתהלל. מה זה היא תתהלל? מה זה להלל? להגדיר, אתם זוכרים? הלה זה, כשאני מדגיש את הלמד, כן? מי זה האיש הלה זה? הלל זו הגדרה. לכן, אישה שרק היא יש לה יראת השם, אפשר להגדיר אותה באמת כאישה. היא תתהלל. לא שסתם מהללים אותה שרים לשירים. לכן היא נקראת יראה בכל שיט יומי דחול. נקראת יראה בששת ימי החול. לפי שאז יש יראה ופחד מאחיזת החיצונים. היא לא נפתחת לכל מי שבא. דאי היא סגירה ונתירה, אומר הזוהר, היא סגורה ושמורה, ומי שומר עליה? בעלה. איפה הוא נמצא בעלה?
בפתח.
נודע בשערים בעלה. בסדר? אשת חיים. נודע בשערים בעלה. מה הוא עושה בשערים?
שומר.
הוא שומר עליה. הוא שומר עליה מכניסה של זר. נודע בשערים. מה זה נודע? לשון דעת. כלומר, הדעת זה שם, בשער. צריך להיזהר מאוד. לכן היא יכולה לקום אפילו בלילה, אין לה פחד. ואתה קום בעוד לילה. כי הוא שומר. ומה היא יכולה לעשות בזמן שהוא שומר? ותיתן טרף לביתה וחוק לנעותיה. זממה שדה יכולה לטפל בקדושה, בשכינה, שזה נקרא שדה. כן?
למה אצל ערבים, אצל בדואים, העניין הזה מאוד קריטי, השמירה הזאת?
כי הם קשורים בדבר הזה למקור. למקור השורשי של הדבר. אז יש נקודות שהם ינקו בעצם מהקדושה, אבל זה לא כל כך קשר כמו שחושבים מבחוץ. אבל זה אידיאל שנמצא שם, גם בענייני צניעות, לכאורה חיצוני, כן? אבל זה הרבה יותר דפוק כל המערכת שם ממה שחושבים. בעשר אמירן, בכוח עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. לכן, איך הבעל שומר על אשתו? בעשרה מאמרות בהם נברא העולם. מה זה עשרה מאמרות בהם נברא העולם? איך הוא יכול לשמור אותם? מה הוא משתמש בעשרה מאמרות? ויאמר אלוהים, מה הוא קורא בפני הפסוקים? מה הוא עושה כדי לשמור עליה? אלא עשרה מאמרות זה בעצם עשרת הדיברות, כן? וזה גם מקביל לעשר המכות במצרים. למה באו על פרעו עשר מכות במצרים?
ולא יותר פחות.
כן? פשוט מאוד, הוא רצה לקחת את שרה. שרה אימנו, כשאברהם, שבוע שעבר, בפרשה שלנו, ירד מצרימה, לקחו את שרה, נכון? ראו אותה שהיא יפה, לקחו אותה. פרעו התחתן איתה. אבל כשהוא רצה לבוא עליה, הוא התחיל לקבל כל מיני מכות. לא יכול היה להתקרב אליה. מה עשה פרעו? הבין את זה? אמר לו, למה שיקרת לי? זאת אשתך. אני רואה שיש לה שמירה. אי אפשר להתקרב אליה. אז הוא אמר לו, קח אותה ולך. יחזיר לו אותה והם הלכו.
אז מה העניין שאברהם פחד להיות השומר המלכותי?
לא, לא, הוא לא פחד.
במהלכות.
הוא לא פחד, להפך.
הוא היה צריך לשנות את זה לאחותי.
להפך, הוא לא שינה, הוא עלה למדרגה הכי גבוהה שיש בה זיווג בין איש לאשתו. זה נקרא אחותי, מלשון אחווה. זה נמצא בעתיק. כלומר, כשיורדים למדרגה של קליפה, צריך לעלות לקומה הכי עליונה שנקראת אחות.
אבל בפעם השנית זה לא עבד.
מה?
בפעם השנית זה לא עבד.
השנייה.
השנייה, מול נמרוד זה לא עבד.
נמרוד.
נמרוד.
עם מי אתה מדבר?
כשהוא ירד, כן?
שמה?
שהוא ירד לבר שכאילו עם פרעה, זה לא עבד, זה אותו דבר, זה בדיוק אחותי והכל. אז איך זה מסתדר עם פרעה ואיך זה לא מסתדר שם?
כי יש הבדל גדול בין אבימלך.
שרה לא היה שמורה, להפך. עד כדי כך שכאילו קרה לה מה שקרה לה.
מה קרה לה?
פי המדרש כאילו...
מה? תסביר לנו.
הם כן הלכו איתה, כאילו אבימלך כן הלך איתה.
ומה קרה?
אני המצורה.
אני יודע שבטח לשרה זה לא היה קל.
אז צריך להבין את כל העניינים האלה. אתה צודק שמבחינה של, קודם כל בפשט זה לא מופיע. צריך להבין מה המדרש רוצה לומר. המדרש רוצה לומר שכשאתה נכנס למצב של גלות, כנסת ישראל נמצאת בסכנה. שלא יספרו לך סיפורים שיש קהילה ששומרת על החסידים שלה. זה מה שזה אומר. בסדר? יש 80% של כניסה של חיצונים, ולכן יש 80% של התבוללות. אז כל מה שתשמור זה 0 נקודה, לא יודע כמה אחוז, מכל הקהילה האמיתית של עם ישראל. לכן זה סכנה גדולה.
רב, זה מסתדר גם עם זה ש...
ולכן שהיסוד של כל הגלות זה היציאה של אברהם, של יצחק ויעקב לגלות. לכן יש סכנות שעורבות בדרך, זה לא סתם פשוט. גם הירידה למצרים זה לא דבר פשוט. יש אפילו שאומרים שאברהם אבינו לא היה צריך בכלל לצאת מארץ ישראל, היה לו להאמין שגם אם יש רעב בארץ, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו וייתן לו את מה שצריך. כלומר, הם גם הולכים נגד ההלכה שאומרת שבשביל רעב או פרנסה אפשר לצאת לחוץ לארץ. כלומר, עוד יותר החמרה. אז אתה צודק בהחלט. יש סכנה בזה ששרה נלקחת. כמו שאסתר בזמנה נלקחה.
אפילו במצב אחותי.
נכון. כלומר, זה מצב שאדם חושב שהוא שמור, וחז ושלום, יש גם גדול. נכון, נכון. אין מדרגה כזאת של 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 חיבור. מה זה אחות? זה לאחות. אי אפשר לאחות קרעים.
אבל אתה חייב לעשות את זה פה ופה גם. זה לא יכול לאחד אחד במקרה אחד ולא במקרה השני. כאילו, כי אם בפרו אתה אומר דבר כזה ושם אתה אומר דבר כזה ויש תוצאות שונות, אתה לא יכול להגיד כאילו זה ככה פה וזה לא ככה שם.
הרב, בפרעה זה היה בחול ובאבימלך זה היה בארץ.
כן.
אז יש שונה.
עם האמא אתה מצליח אבל בעזרת הכלום? לא מסתדר.
יש זהירות, צריך להיזהר פי שניים.
קשה.
כל הזמן.
מאוד.
ולכן אני כל הזמן חוזר ואומר לכם שהדבר החולני ביותר בעם ישראל זה המצב הגלותי. אז הגבר צריך לשמור בעשרה מאמרות בהם נברא העולם. זאת אומרת, לבנות בעצם קומה שלמה של 10 ספירות של מלכות. ובתוך 10 ספירות של 10 מאמרות, אם תספור שם כמה פעמים מופיע שם אלוהים, 32 פעמים. כן? הנה. ולמד בית אלוהים, ובכוח למד בית פעמים שם אלוהים שנזכרים בתורה בששת ימי בראשית, עד הפסוק ויחולו השמיים והארץ. אז 10 ספירות ועוד 32 פעמים אלוהים, ביחד זה עולה 42 מ"ב, התוון דגבורה, שזה בעצם כל השמירה של המלכות. מ"ב, 42. 4 ועוד 2, 6. אנחנו עדיין בשש ששומרת על הכניסה אל תוך המלכות. אז שם מ"ב בקבלה זה שם קדוש. אתם מכירים אותו באנה בכוח. צריך לומר את אנה בכוח הרבה פעמים ביום. אחד מהייחודים שאפשר לכוון באנה בכוח זה לומר אותו לפי הניקוד של כל ספירה וספירה. זאת אומרת שבשורה הראשונה של אנה בכוח, אז האנה בכוח גדולה, כן? אתה מכוון בסגולים של חסד. אנה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. קבל רינת עמך וכו'. בגבורה. וכו' וכו' וכו'. עד שאתה מגיע לברוך שם כבוד מלכותו בלי שום ניקוד, ואז בנית, זה ייחוד, כן? זה אחד מהייחודים של חכמי הקבלה. כלומר, לראות את הדברים בצורה כזאת, לעשות את זה לפחות פעם בשבוע, את הייחוד הזה, וזה שמירה גדולה מכל מיני קליפות. אז לכן הוא שומר עליה דרך השם הזה מבית, כן? כמה שורות יש בשם הזה? שש. זה הוו שלו. לכן אומרים את זה בערב לפני... לפני לך דודי בבית הכנסת. בסדר? למה אומרים את זה לפני לך דודי? כי הוא צריך לשמור אותה בשביל הייחוד, עד הייחוד. ומתי בעצם מתחיל הקשר האמיתי? בבואי קלה. שבת מלכתה. ואז הנפש של השבת נכנסת. שביחד עם הם כנגד שם מבית שבגבורה. כן? כלומר זה שם גם כן שמראה על מדרגה שהיא גבורה, ותמן בינה שהוא מצד הבינה. כלומר השם הזה שם מבית, ודרך אגב לכל חודש יש שורה מתאימה וצירוף אחד מתאים. זה ממש קוד אחד שלם שצריך ללמוד אותו. עשינו כבר שיעורים על שם מבית. כן, בסבב הזה. דתמן בינה שהוא מצד הבינה. אז הבינה היא שמירה, היא עולם הבא. והיינו מצד ישראל סבא ותבונה. כלומר, המדרגה העליונה של...
התחתונה?
המדרגה, כן, העליונה, בכל זאת, מעל זה אירנפין, אבל התחתונה של הבינה. זה ישראל סבא ותבונה, שנקראים בינה דכללות. כל עולם האצילות. שמהם נמשכים המוחין לזון כל ימות החול, אז ישראל סבא ותבונה נותנים מוחין לזון, כן? ניכנס קצת לפרטים, כי אתם לא למדתם את הקטעים האלה, אז אני לא רוצה לבלבל אתכם. פה בבינה, הבינה עצמה, כן, יש לנו כתר, חוכמה ובינה. בבינה עצמה יש שתי מדרגות עיקריות. יש את הבינה ויש את התבונה. כלומר, החלק התחתון של הבינה. הבעל של הבינה זה החוכמה. היא פה. הבעל של התבונה זה ישראל סבא. קוראים לו ככה. ישראל סבא. כשישראל סבא ותבונה מתחברים יחד, הם נותנים כוח לימות החול. אבל כשחוכמה ובינה ביחד, זה כבר בשבת. הבנתם את ההבדל? אוקיי. לכן היא סגורה מלהתייחד. ואין החיצונים יכולים להינק מן השפע, כן? ועל ידי אלו המוחין לבד, אין זון יכולים להתייחד. לכן היא סגורה. כלומר, שיש מוחין של ישראל, סבא ותבונה של החלק התחתון, זה לא מספיק כדי להישמר. צריך שתהיה שמירה מחוכמה ובינה, חלק העליון. לכן היא סגורה מלהתייחד ואין החיצונים יכולים לנק מן השפע. אבל בשבת, שאין פחד מאחיזת החיצונים, כתוב לשון חתן וקלה. ויחולו, קלה, השמיים והארץ. ויחולו, חסד, ויחולו. מספר עין ב' כמניין חסד. כלומר, הבניין של ויחולו, אם אני כותב ויחולו, ויו, חף, למד וו, בגמטריה 72. זאת אומרת שעכשיו בשבת אפשר לחבר בין מה? בין עליונים לתחתונים. איך קוראים בתורה עליונים ותחתונים? השמיים והארץ. לכן ויחולו השמיים והארץ. יש עכשיו חיבור. דימינה כליל עין ב' שמהן דתמן חוכמה, ואז אנחנו עכשיו, כל צד הימין זה החוכמה, כלול מעין ב' שמות שהוא מצד החוכמה, והיינו מצד אבא ואמא אילאין הנקרא.